מרושה לי לפתוח במשפט אחד בזיכרונם של יקירינו קדושי עותניאל מליל שבת, קלתי איך לפתוח. היום בצהריים קיבלנו מבראשית מכתב ארוך מאוד מאוד מפורט בין כמה עמודים שהתקבל היום מנועם אלפר, השם יקום דמו, והוא כותב בימים האלה האחרונים מכתב ארוך, מעניין מאוד, מפורט מאוד, איך לדעתו צריך לעשות עוד ועוד בקירוב הלבבות, בקידום. הכתב הגיע ממש עכשיו לפני כמה שעות, אני עצמי עוד לא הספקתי לעבור על כולו. שרק נדע מה בין בנינו לבין בני חמינו. בזה עסוקים הילדים שלנו, ומה עסוקים הרוצחים שממול, כדאי שלא נשכח. השם יקום דמם הקדוש והטהור, ויהיו הדברים עילוי לנשמותיהם הטהורות. שבוע שעבר עסקנו בהרחבה בשתי דרכים לנסות להבין, שתי דרכים עיקריות, מרכזיות, לנסות להבין את הפילוסופיה של הפתרון הסופי של פרעה. הוא קורא לזה בפרשת שמות, הווה נדחה כמלוא. מה ההתחכמות של הרוע? איך מתחכמים? מה השיטה? מה הפילוסופיה? מה הרעיון? איך מצליחים להשפיע על עולם שלם? איך מצליחים להשבית את יכולת ההתקוממות? עברנו על זה פרט פרט, שאלנו את עצמנו מה בעצם הייתה מגמתו הסופית? השמדה, עבדות עולם. השבוע אני מבקש לעבור לשאלה המקבילה מהצד השני. עוד לא להיכנס אל המכות שהן בעצם עיקרה ורובה של הפרשה שלנו השבוע, פרשת וערה. גם לא כל כך לעסוק בהבטחת הגאולה ובגילויו של שם השם, של והוצאתי והצלתי וגאלתי, אלא בניסיון להבין איך מדריך הקדוש ברוך הוא אותנו, את משה, להוות את ההווה נדחק מלא שלנו. כלומר, מה עושים מול הרעיון של פרעה? מהו כלי הנשק המרכזי שאיתו צריך משה, בהמשך משה ואהרון, לפעול מול פרעה? ומהו כלי הנשק שאותו אנחנו צריכים לחזק בתוך עצמנו כאשר הולכים עכשיו לצאת ממצרים? נכון? לצפות לישועת השם, להתפלל, הכל אמת. האם ישנה הדרכה? האם הקדוש ברוך הוא נותן הדרכה איך לעשות את זה? הדבר הוא מופלא. הקדוש ברוך הוא עונה למשה מפורש על השאלה. הבעיה היא שהשאלה לגמרי מפורשת והתשובה בכלל לא מובנת. הנה מקור אחד לפנינו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי, אני לא אקרא את כל הפסוקים, והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ. הלכתי כבר עד פסוק ח', כולנו מכירים נכון את לשונות הגאולה. והבאתי אתכם אל הארץ, יהיו שלבים, שלבים, עד שתגיעו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. בעצם לא כתוב פה שאני צריך לעשות משהו. אנחנו רק צריכים לדעת מזה. אבל כנראה זה לא מספיק. כי יציאת מצרים כן כוללת פעולות שלנו. קריאת ים סוף כן כוללת את כניסתו של נחשון לפני כן. משהו אנחנו צריכים כנראה לעשות. עובדה הפסוק הבא. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא שמעו אל משה, קשה להם לעכל, קשה להם להבין, קשה להאמין, אבל הם לא שומעים אל משה. למה? לבשורת הגאולה. עכשיו מגיעים לתכלס. לעם ישראל אמרת, לא שמעו, אבל בעזרת השם ודאי יהנו מאוד אם זה יקרה, נכון? והוצאתי והצלתי. אפשר להמשיך הלאה. וידבר השם אל משה לאמור, הנה הגענו לעיקר. בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. ולפני שהוא אומר לו, מה הדבר? כאן היה צריך להמשיך, בוא דבר. לך הבוקר, הוא ניצב על היאור, תיגש אליו ותגיד לו, דם. לא, פה מתחילים דברים אחרים. אומר משה רבינו, וידבר משה לפני השם, לא משנה מה תגיד לי עכשיו ריבונו של עולם לדבר, איך הדבר אליו? הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתיים. שאלה מצוינת. בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה. אפשר להקשות על השאלה הזאת. דיברנו על זה פעם, הרי למה בני ישראל לא שמעו? מקוצר רוח ומעבודה קשה, זה לא בדיוק הבעיה של פרעה בחיי. הוא, ימח שמו, יש לו הרבה בעיות אחרות, אבל לא קוצר רוח ועבודה קשה. אז כנראה שהפילוסופיה של העבדות היא הדבר שבגללו פרעה לא ישמע. הרי זה קל וחומר מוזר. הם בני ישראל לא שמעו אליי מקוצר רוח ומעבודה קשה, אבל הוא יושב בסלון. אלא בא כנראה משה ואומר ריבונו של עולם, רעיון הבית עבדים הזה של מצרים אצל פרעה הוא ודאי יותר חזק מאשר אצל בני ישראל. להם אין כוח בכלל לראות איך יכול להיות שההיררכיה הזאת פעם נפסקת ותהיה חירות בעולם. הוא, איך הוא יכול להבין את זה? זה בכלל לא עומד אצלו, זה בכלל לא שייך אליו, זה הפילוסופיה הפוכה ממנו. אז מה עונה הקדוש ברוך הוא למשה? מה ביקש משה? כלי נשק. מהו הנשק שאיתו אני הולך אל פרעה? מה הוא עונה לו? וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זהו, בזה זה נגמר. מה, מבינים מה הוא אמר לו? אני לא מבין, אפילו לא כתוב פה איפה מתחיל כתב אחידה, לא כתוב פה כלום. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. כלומר, היו לי שתי בעיות, אומר משה. א', בני ישראל לא שמעו אליי, ב', פרעה לא שמע. אומר הקודש, ברוך הוא, אני אפתור לך את הבעיה. לך אל בני ישראל, תגיד להם, אני מצווה אתכם לצאת לחירות. לא הבנתי, אבל פרעה זה ודאי נשמע יותר מוזר. מה זה לצוות אל פרעה? מה להגיד לו? הקודש ברוך הוא, זה שאתה שואל מי השם אשר ישמע בקולו שמאוד מעניין אותך, מצווה אותך לשחרר את ישראל. הוא ודאי יתרגש מאוד, ומיד העסק הזה יתרחש. מה כתוב? ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, מה? רש"י אומר במקור שתיים, ופשוטו, ציוום על דבר ישראל ועל שליחותו אל פרעה. כלומר, אומר רש"י, הפשט הוא ציווה את משה ואת אהרון לעשות את השליחות הזאת. בשביל מה? הוא כבר אמר להם את זה. אבל מהו ציווה, ממשיך רש"י, דבר הציווי, מהו, רואים חר סדר היחס. אלא מתוך שהזכיר משה ואהרון, הפסיק העניין באלה ראשי בית אבותם, ללמדנו איך נולדו משה ואהרון ובמין התייחסו. רש"י מתכוון, אם נחזור למקור אחד, כאן קורית הפסקה מוזרה מאוד. נכון? פסוק י' ד', חזרה למקור אחד, ויצרם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, מה ציוום לא כתוב. פתאום הפסקה, אלה ראשי בית אבותם, ראובן, שמעון, לוי, ומי לוי, ויצאו משה ואהרון וכו' וכו' וכו'. ומתוארים שם משה ואהרון, תראו בפסוקים הבאים, פסוק הו, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים מסיבותם. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. אגב, סתם פסוק קשה. לא? חוזר על עצמו, חוץ מזה בעברית, מה זה הוא משה ואהרון? הם המדברים, הבנתי, אז מה זה הוא משה ואהרון? הוא אהרון ומשה, הם המדברים. והיא ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים, ופתאום חזרה, תראו, חוזרים אחורה. וידבר השם אל משה לאמור, רואים את הפרשה, פסוק כ"ט. וידבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. עוד פעם. ויאמר משה לפני השם, הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע עלי פרעה. עוד פעם. היינו בזה כבר. פרשה מוזרה מאוד מאוד. ואז עונה לו הקדוש ברוך הוא, בוא נפתור את הבעיה. ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. בזה כבר היינו בפרשת שמות, ריבונו של עולם. אנחנו זוכרים שהוא שאל, מי ישלח, שלח נביא, תשלח, הוא אומר, אהרון יהיה לך לפרעה. מה קרה פה? אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. ואני אקשה את לפרעה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי. אז קדימה, אז להתחיל את המכות. מה מתחדש? בשביל מה כל מה כתוב פה? וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי, פסוק ו', תראו, ויעץ משה ואהרון כאשר ציווה השם אותם, כן עשו, אגב אותה בעיה, מעניין, יש קשר בין כל הדברים? כנראה כן, ויעץ משה ואהרון, הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, ויעץ משה ואהרון, כאשר ציווה השם אותם, כן עשו, הם המדברים, ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 83 שנה, בדברם אל פרעה. ואז מתחילים כבר סוף סוף האותות והמופתים והמכות. אני סבור שבעיון עמוק בפרשה הזאת, ישנו חידוש עצום. כאן מבקש הקדוש ברוך הוא ללמד את משה לפני המכות. מהו הקוד הסודי? שאיתו אפשר יהיה לפתח אפילו את פרעה. זה יהיה אותו קוד סודי, שאיתו אפשר יהיה לפתח את בני ישראל, ואפילו אפילו להבדיל את פרעה. ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. אבל כדי להבין את זה, אני רוצה ברשותכם לעזוב את הפרשה שלנו, וללכת לפרשת השבוע הקודמת. הפרשה הקודמת, כמו שאמרנו בהקדמה, עסקנו בפילוסופיה של פרעה. אז לא עסקנו בנו. אני רוצה לעסוק הפעם בחולשות שלנו בפרשה הקודמת, על מנת לנסות ללמוד אותם טוב. תחילת דרכו של משה רבינו, מקור 4, ויהי בימים ההם, ויגדל משה וייצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. תחילת הדרך של משה כנראה גם קצת מבררת לנו את הבעיות שמשה רואה. מהי הפעולה הראשונה של משה? איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. הוא יוצא אל אחיו, זו העשייה הראשונה, וייצא אל אחיו, וירא בסבלותם. ויפן כבחו, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. וייצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדיין וישב על הבאר. והפעולה הראשונה שלו על הרב על הבאר היא מה? רואים באים לגרש בנות יתרו והוא קם ומושיעם. לפי הפשט הפשוט יש כאן סיפור עלילה שחשיבותו לגבינו היא שבעקבות הסיפור הזה משה מגורש או מבוקש, לכן הוא בורח לתקופה ארוכה, ולנו זה חשוב לדעת כי בסוף התקופה הזאת יגידו הקדוש ברוך הוא זהו מתו כל האנשים המבקשים את נפשך חזרה למצרים. לפי זה מה הוא ירא? הוא וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. הוא ירא מהמצב שעכשיו יהרגו אותו. ואז אכן נודע הדבר פירושו זה נודע שהרגתי את המצרי ולכן צריך לברוח. אין קשר בין הבריחה בין מה שקרה כאן עם האנשים העברים הניצים. יש כמובן דמות יפה מאוד, הוא רואה כל רע ומנסה לתקן אותו, להתקומם נגדו. רש"י לומד אחרת, ודברי רש"י ידועים, ואני חייב להגיד שעל פניהם הם אף פעם לא היו מובנים. וירא משה, מקור 5. לפני וירא משה אגב, הפסוק החותם היה וישמע פרעה את הדבר הזה. פשוטו של מקרא. ממי הוא שמע? מי זה שהלשין? רש"י אומר וישמע פרעה, הם הלשינו עליו. כלומר, מי שידע, הרי הוא ראה שאין איש. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש. התורה הטריחה אותנו להגיד את זה. יש אפשרות אחת בלבד ממי הוא שמע. והיא חשובה מאוד. צריך לשכוח. משה בורח ממצרים למדיין. אולי ל-60 שנה. הרי רק בגיל 80 הוא חוזר. אינני יודע באיזה גיל זה היה. זה היה כשויגדל משה. עשרות עשרות שנים. כי יהודי הסגיר אותו. זה פרט שלפעמים אפשר לשכוח ולהמשיך את ספר שמות בטעות, בלי לשים לב אליו. לרטוב אותו בפלקט גדול. כלומר, אין לנו משה 60 שנה, או 70 שנה, או 50 שנה, לא יודע כמה. הוא נעלם יותר ממחצית חייו. בגלל איש עברי. לא בגלל פרעה. לא בגלל המצרים. זה אולי פרט חשוב שיסביר גם למה רש"י טוען את מה שהוא טוען במקור 5. וירא משה. אומר רש"י וירא משה כפשוטו. ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלתורים. אמר מעתה שמה אינם ראויים להיגאל. וירא משה יש דוברי לשון הרע, יש מלשינים פה בינינו. אז אולי באמת לא מגיע לנו להיגאל. הוא אין לו בעיה, הוא גדל בבית פרעה. שמה אינם ראויים להיגאל. טענה נוראית. ואז הוא אומר, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אומר רש"י, כמשמעו, נודע הדבר שהרגתי את המצרי. ומדרשו, נורא. נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו. מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. שומעים ביטוי? קודם כל, מה כתוב ברש"י? לא שבגלל הלשון הרע שיש ביניהם, הם בגלות בלבד. כתוב פה משהו הרבה יותר נורא. בגלל הלשון הרע שיש ביניהם, הם ראויים יותר מכל האומות להיות נרדים. אני מודה, תמיד הבנתי את הדברים כאיזה מין גוזמה כזאת. דרשה שבאה להגיד כמה חשוב השלום וכמה מסוכנת המחלוקת. איך אומרים, בשטחיות שלנו רגיל, התלבשו פה על הרעיון, וככה מפתחים את זה יפה מאוד, זה מחזק את הרעיון. אבל זה לא מה שכתוב פה. יש כאן מהפכה תפיסתית. לפי רש"י, וכנראה שרש"י לא הסתפק בפשט, כי הוא אומר שיש כאן משהו שהוא הרבה מעבר, המחלוקת הזאת, המלשינות הזאת, המלחמות החברתיות האלה שהגיעו לידי ביטוי בשני האנשים העבריים הניצים ובמלשינות על משה, הם הסיבה האמיתית לשיעבוד של עם ישראל בעבודת הפרך יותר מכל האומה. איך אפשר, מה כתוב פה? מה ההבנה? כשקצת הסתכלתי בפנים, נדמה לי דבר שנשמע מחודש מאוד, אבל אם נחשוב לעומק נגלה מהפכה שאנחנו חייבים ללמוד אותה. היא, לעניות דעתי, בסוף כלי הנשק שעליו דיבר הקדוש ברוך הוא עם משה במקור מספר אחד. לזה נגיע אחר כך. טענתי היא שהגלויות כולם היו בעקבות לשון הרע או שנאת אחים, לא רק של עם ישראל. בואו נשוב ברשותכם לגלות הראשונה הראשונה הראשונה. הגלות הראשונה היא גלותנו כאדם וחווה מגן עדן. נכון? כל כך הרבה פעמים עוסקים בפסוקים האלה של אדם וחווה בגן עדן, וכל פעם שאתה מגיע אליהם נשפך שם אור חדש מכיוון אחר. למה גורש אדם מגן עדן? למה גורשנו מגן עדן? התשובה הקלאסית שכל ילד יענה תמיד, כי אכלנו מעץ הדעת. הזכרנו את זה הרבה פעמים. אבל הפעם אני רוצה לטעון טענה שהיא תשמע משונה. פשוטו של מקרא, רק פשוטו של מקרא. גורשנו מגן עדן בגלל לשון הרע. זהו, אין פשט אחר. אני מתעקש על זה, ואני אסביר את זה. אני אגב גם לא יכול לשאת את הרעיון שגורשנו מגן עדן בגלל אכילת הפרי, בגלל חטא עץ הדעת, מסיבה פשוטה, כי המסקנה של זה היא שמי שחוטא, סגרנו איתו את העסק. אז מה יהיה? ננעלו דרכי תשובה? זהו. אז בואו נחזור רגע לפרשה. הם אוכלים מהעץ, נכון? הנחש דיבר עם האישה, האישה דיברה עם האיש, הם אכלו מהעץ, היא אכלה, היא נתנה לאישה, אמה ויוכל, ושוב, תמיד חוזרים לפסוקים, וכל פעם זה עולם אחר. האדם אכל, ופתאום הוא שומע את כל השם אלוקים מתהלך בגן. נכון? מה הוא עושה? והתחבא האדם ואשתו בתוך עץ הגן. עכשיו מגיע אליו הקדוש ברוך הוא. ויקרא השם אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייקה. מה עונה האדם? ויאמר, את קולך שמעתי בגן. ואירה, אגב מעניין, המשפט הראשון של האדם זה היחס שלו לקולו של הקדוש ברוך הוא. הוא אגב לא שאל אותו מה שמעת בזמן האחרון, או איך אתה שומע, או איך נראית לך השמיעה של הדברים מסביב. הוא שאל אותו, אייקה. את קולך שמעתי בגן, ואירה, כי אירום אנוכי, ואחווה. אוקיי, אז אתה נמצא באיזשהו מחבוא, הבנתי, אפשר לקבל נון צדי? אייקה. אתה עכשיו במחבואים, זה לא שם המקום, ידידי. חוץ מזה, אתה גם מבין שאני יודע איפה אתה. אתה יכול לענות לשאלה, יקה. אדם לא עונה. ולי אין שום ספק שאם הוא היה עונה לשאלה, יקה, את התשובה המתבקשת, אנחנו את הלימוד הזה היינו עושים עכשיו, מסתומה ביום שני, בגן עדן, אבל. יכול להיות שהיה פה, אבל שום סיבה לגירוש עודם. התשובה נראית ארוכה מאוד, ובמחילה ממש לא רלוונטית. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לשאלה הבאה, ואומר לו, ויאמר, מי יגיד לך כי אירום אתה? כבר דיברנו על הפסוק, אבל נחזור אליו. הפסוק הוא כזה, מי יגיד לך כי אירום אתה? המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? מה, אתה ויתרת על השאלה הראשונה? כלומר, זה ויתור מהיר מדי. הייתה תביעה חינוכית שלך, הקדוש ברוך הוא, שהאדם הזה ייתן תשובה כבר לשאלה, האדם הזה אגב זה כולנו. הוא האבא היחיד של כל העולם כולו. כזה מהיר הוויתור? כלומר, שאלת היקה, אז אין דבר, לא נורא. הוא עכשיו התחיל לספר סיפור על זה שהוא ערום, אז אתה מדבר איתו על זה עכשיו? אגב, הוא גם לא עונה לשאלה מי יגיד לך כי אירום אתה. זה היה מעניין מאוד התשובה, מי יגיד לך כי אירום אתה זה מעניין, כי אני לא יודע את התשובה, לא כתוב שם. זה היה מאוד מעניין, אולי מישהו ידליף לו את זה, מאיפה הוא יודע באמת? רק כתוב, הידעו כי אירומים, קראו בעיתו, תגיד. מעניין, במקום שהוא יחכה לתשובה על מי יגיד לך כי אירום אתה, הוא עובר מיד לשאלה הבאה, המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ההסבר על השאלות הוא פשוט מאוד. אמרנו, יותר מפעם. שאבא טוב רוצה להגיע לחקר האמת, אבל המצב הוא מביך, כדאי שישתמש בפסוקים האלה. מגיעים אל הילד ששבר את הצלחת. הם מאוד מאוד כועסים. שואלים, מי שבר את הצלחת? הילד נורא נבהל. אז הוא מיד אומר שמי ששבר את הצלחת זה הדובי. אז אפשר להגיד לו, שקרן. דובי לא שובר צלחות. אתה שברת. ובלחץ פיזי מתון אפשר להגיע לחקר האמת מהר מאוד, ובהחלט להגיע למסקנות, אם צריך גם אפשר לתלות. כלומר, הכל יהיה בסדר. הניתוח יצליח, החולה לא מגיע לשום מקום. כלומר, נגיע 100% והוא גם יתקן את הצלחת. זה טוב כדי להרגיע בעיות, אבל לזה יש כדורים שעוזרים הרבה יותר. אפשר גם לעשות אחרת. אפשר לבוא ולהגיד לו כך, הדובי, נכון? בטח. מה עושה דובי? הדובי גדול? הדובי קטן? עכשיו תגיד לי, דובי שובר צלחות? ואז לאט לאט, הוא עצמו יגיד, אני שברתי את הצלחת. אבל בשביל שזה יגיע, צריך שני מוסרים שלא תמיד קיימים, אבא וסבלנות. זה מסובך. זה שני מוצרים מצוינים, רק צריך לחבר אותם. אומר אדם הראשון לשאלה, אייקה, היא שאלה מאוד קלה, אגב, התשובה היא אינני, אבל היא כל כך קשה. הרגע אני... כלום, נתן לי הקדוש ברוך הוא את כל העולם, אמר לי מעץ אחד אל תאכל, איזה אפס, איזה קטן אני, איך יכול להיות? לא נעים להגיד אינני. אז אומרים, אני ערום. ממש שייך. בוא, נדבר על זה. מי יגיד לך כי אירום אתה? מחשבה שנייה זה באמת, באמת שאלה גם קשה. בוא נלך לשאלה יותר קלה. בוא. המין העת, תראו כמה שאלה פשוטה. אשר ציוויתיך, לבלתי אכול ממנו, אכלת. מבחן אמריקאי עם שתי אפשרויות בלבד. נכון? ממש קל. עכשיו התשובה היא, כן? לא. אתה יכול להוריד את הראש למטה, אז הוא כן, ככה, וזה כבר. ואני מודיע, אם הוא היה אומר שם כן, אנחנו את הבירור הזה היינו עושים עכשיו בגן עדן. אגב, הוא אומר אכלתי, אבל הוא אומר אכלתי בשלבים. ויאמר האדם, האישה. השאלה הייתה, אכלת או לא אכלת? התשובה, האישה. ועכשיו, היסטוריה, אשר נתת עמדי. ועכשיו, חיזוק החלק הראשון, היא שיעתני, וכדי שאני לא אשכח, ואוכל. סוף פסוק, כדי שזה יהיה בשקט, ככה, למטה, בסוף. הקיצור, אכלת. מה אתה מבלת מוח? אתם יודעים מה הוא אמר כשהוא אמר האישה? אני אגיד לכם מה הוא עשה פסיכולוגית. לא חשבתי על זה אף פעם. הוא אמר, ריבונו של עולם, תמיד אמרנו, כשהגענו לפסוק הזה, שהאדם מאשים את כל העולם. כי הרי האישה היא כל העולם. עכשיו אני טוען דבר אחר לגמרי. זה נכון, האישה היא כל העודן כאן בעבר. כל העולם השם, כל העולם, אתה ריבונו של עולם השם. נתת עמדי, היא פצויה. אבל עכשיו אני רוצה לטעון יותר. האדם מצדיק בעצם את מצבו. מי אשם יותר? אני, במקרה הזה, או אשתי? נכון שהיא? כי היא שיעתני? אז אם היא אשמה יותר ממני, תגיד ריבונו של עולם, אז אני גדול הדור, לא? לא מתמטיקה פשוטה? זאת אומרת שגדול הדור נפל בחטא הזה. מצוין. היא שיעתני, ואני, אין אף אחד בעולם שיצליח לעמוד בזה. אני הכי טוב יחסית לכולם. למה אתה אומר שאני רע? אני טוב יחסית אליו. אני שאלתי, אייקה, לא איפה אתה בהיררכיה של בני האדם מסביבך. כי בהיררכיה הזאת אתה גם קצת יותר מהנחש, הסוסים והאבנים ליד. שאלתי אותך, אתה איפה? עכשיו כשענית לי האישה, אתה יודע מה קרה? אמרת, אני את כוחי אקנה על ידי זה שאני אהיה יותר מהשני. לא צריך בכלל להוציא אותך לגלות, אתה כבר בגלות. זאת הגלות. אתם יודעים מה עושה פרו במצרים? הוא בסך הכל מייצר ממלכה שבה אתה גיבור, כי יש לך עבד חלש. זה מה שיש לך להגיד לי? שהיא פחות ממך? זאת התשובה לאייקה? כבר יצאת לגלות, רק היום נבראת? לא צריך עכשיו להוציא אותי לגלות. זאת הגלות בעצמה. אנחנו לא תופסים את מושג המחלוקת אף פעם. חשבתי, נתתי דעתי בזמן האחרון, מה חומרתה הגדולה כל כך של מחלוקת? עם ישראל לא מפחד ממחלוקות. ההפך, כל התורה היא ברור וברורים ומחלוקות. מה ההבדל אמיתי בין מחלוקת לשם שמיים? למחלוקת שלא לשם שמיים. אני לא מדבר על מחלוקת לשם שמיים שהיא כאילו לשם שמיים. זה דבר שצריך להיזהר ממנו עוד יותר. איך היו אומרים חסידים? מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, זה ממשיך. אוהו, זה יתקיים, וואה, ימשיך כל הזמן להתקיים. מה בעצם עושה מחלוקת? בוא נחשוב רק רגע מוסרית. מחלוקת עושה את הדבר הבא. אם אני במחלוקת איתך, יכול להיות מחלוקת מוצדקת, יכול להיות מחלוקת שאי אפשר להיעלם ממנה, אני רוצה להבין מה היא עושה מוסרית. מצב המחלוקת גורם שאני עוסק בבעיה שלך. זאת אומרת, אני לא יכול להיות עסוק בבעיה שלי. אם ישנה מחלוקת בינינו, ואתה גורם לפי דעתי, ונניח שזה נכון 100%, ואתה גורם מזיק כרגע, אני את האנרגיות שלי משכנע אותי ואת העולם בתיקון הבעיה שלך. עכשיו, אני ביני לבין עצמי יודע כמה בעיות יש לי. אבל זה לא רלוונטי למה שעליו יש מחלוקת. אולי זה הורס פחות. בזה אני לא מטפל. צריך להבין מה זה אומר מוסרית. האלוקים עשה את האדם ישר. אחר כך, הם ביקשו חשבונות. תפקידו של האדם זה להשיב את עצמו אל הישרות שלו. להשיב את עצמו אל אותו מקור ישר. מה שגורם את המחלוקת הוא שאני פשוט משקיע את כל הכוחות שלי בלהיות יותר מזולתי על ידי הקטנתו של הזולת. אם אני רוצה או לא רוצה. לכן עצם השהייה במציאות הזאת היא גופה גלות. מה קורה אחר כך כשעם ישראל יוצא ממצרים, מגיע למצרים עם האחים? בדיוק אותו סיפור. זה לא סתם בגלל שהייתה שנאת אחים, אז הייתה עלילה על יוסף, אז יוסף מגיע לבור, ואז קונים אותו הישמעאלים. צריך להבין למה שנאת אחים משכה אותנו למצרים. כי מה הייתה שנאת האחים הזאת? אתם תהיו יותר על ידי הורדתו של יוסף אל הבור. מי שהציע למכור את יוסף למצרים היה יהודה. לכן מיד אחרי הפסוק שיוסף יורד למצרים, מיד עושים הפסקה פרק שלם על יהודה ותמר. אתם זוכרים איך הפרק הזה מתחיל? מיד אחרי. וירד יהודה. אתה חשבת שאתה תהיה גבוה? אתה חשבת שעל ידי זה אתה מגביע את עצמך מילימטר? הנה אתה יורד. הגלות היא בעצם הניסיון ליצור מצב שהוא בעצם האידיאולוגיה של פרעה, אבל בתוך עצמנו. כשחושבים על זה לעומק, זה לאורך כל הדרך. זאת המציאות שעליה מדבר משה רבינו כאשר הוא אומר, אכן נודע הדבר, תמה הייתי היאך ישראל נרדים בעבודת פרך. למה מעבידים אותם? למה משעבדים אותם? למה אני גורם לך לשיעבוד? כי כשאתה מבין שאתה יכול לשחרר את עצמך מחובותיך המוסריים על ידי זה שאתה רודה במישהו אחר, באיזושהי צורה שהיא, יש לי רק דרך אחת להוציא אותך מזה. לגרום לך לשכוח את היותך אדון. אז רודים בך. זה עם ישראל שתפקידו יותר מכל האומות הוא להשיב את העולם אל הגאולה הזאת. כאשר הוא מרחיק את עצמו ממנה, הוא הולך ויורד 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 ויורד. איך תהפוך להיות בן חורין? יודעים מה קרה למשה? בא משה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני חוזר למקור אחד, ריבונו של עולם, איך אני אדבר בכלל עם פרעה? לדבר השם אל משה לאמור, אני חוזר לפסוק י', בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. שואל משה וידבר משה לפני השם לאמור, אין בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים. עונה לו הקדוש ברוך הוא תשובה. רק צריך לקרוא אותה בפסוק. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. כשתלך יחד עם אהרון, אתה מנצח את פרעה ומצליח לפצח את הקוד עם בני ישראל. עוד רגע נדבר על משה ואהרון. למה ירדנו למצרים? בגלל מלחמת יוסף ואחיו? מהי הפעולה הראשונה שעושה משה רבינו כשהוא גודל? הראשונה. וייצא אל אחיו. מי היה הקודם שהלך אל אחיו? יוסף. גם הוא נכשל. כשהוא נכשל, ירדו למצרים. משה יודע את זה. עכשיו נחזור רגע למשה. זה דבר פילי. כל חייו הפרטיים של משה זה תיקון מושלם לחייו של יוסף. למשה יש אח ואחות. כל קיומו בעולם, קודם כל משה הוא הקטן, כמו יוסף לגבי האחים שלו. קיומו של משה בעולם הוא בזכותה של אחותו. אחרי שאחותו משכנעת את אביה, ויש שוב ילד בעולם וקוראים לו משה, היא זו שמתייצבת על היאור לדעה מה יעשה לו. אחר כך משה נולד. משה מתקיים, עוד מעט נגיע לבת פרעה. ואז, כאשר הוא מגיע כדי להוביל את בשורת הגאולה, מה יהיה הדבר הראשון שיצטרך לקרות לו בהר האלוקים חורב, ששם יתגלה אליו השם בסנה, וששם יתגלה הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל ויגיד אנוכי השם אלוקיך. מה יצטרך לקרות לו שם? יצטרך לקרות לו פסוק, מקור 6. ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה. וילך, ויפגשהו בהר האלוהים, וישק לו. הדבר הראשון שהתרחש בהר האלוקים הוא ההתעוררות של משה לסנה לראות מה זה. הדבר השני שמתרחש בהר האלוקים הוא ההתחברות המוחלטת של משה ואהרון. אם יש בעולם שני הפכים, זה משה ואהרון. ויפגשהו. חז"ל אומרים על הפסוק שמופיע במקור 7 בסוף. הפסוק שמופיע, סליחה, במקור 8. חסד ואמת נפגשו. צדק ושלום נשקו. כל כך מתאים הפסוק. חסד ואמת נפגשו, זה משה ואהרון. הקטן מגיע והגדול מקבל אותו, והוא פוגש אותו, וישק לו, ומכאן ואילך 40 שנות הוכחה של חיבור בין משה, אהרון ומרים המובילים את עם ישראל. פעם אחת הייתה פשלה. מרים דיברה במשה. אפשר לחשוב. מה היא אמרה? אבל היא דיברה במשה. היא אמרה משהו על היחסיות בינה לבינו. אז עם ישראל עוצר את המסע לשבעה ימים. כי אי אפשר להמשיך לארץ. יוצא משה רבינו אחרי קריאת ים סוף. והוא רוצה עוד לפני קריאת ים סוף ובשלח. לפני קריאת ים סוף, יוצאים ממצרים. מה הדבר הראשון שעושה משה בשלח פרעה את העם? הרי עוד יש ים לפניך. הדבר הראשון. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כי השבע השביע את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד. לא הבנתי, אם הוא השביע את בני ישראל, אז למה אתה לוקח? תן למישהו לקחת, תן לבניו. למה אפרים ומנשה לא קודמים? הם לא חייבים בכבוד אבא? אגב, הלכתית, הם חייבים בהלוויה הזאת. זה לא סתם משהו נימוסי. הם המחויבים לקחת את אבא. מה אתה לוקח אותו? אתה לא מחויב מיוסף. חז"ל אומרים במדרש מדהים, שכשהם הלכו במדבר היו שני ארונות שמובילים מקדימה. ארונו של יוסף, עצמות יוסף, 40 שנה, והארון שבו נמצאים שני לוחות הברית, אחרי הר סיני. ותארים חז"ל שהיו באים האומות ושואלים אותם, מה יש בארון הזה? והיו אומרים להם, בארון הזה יש דברי אלוהים חיים. ושאלו, ומה יש בארון הזה? אמרו להם, ובארון הזה יש עצמותיו של מת. והיו שואלים, ומה עושה המת אצל החי? וענו להם, קיים זה מה שכתוב בזה. אז הפשט הוא מאוד יפה, אבל אני לא מבין אותו באמת. לפי זה אפשר בכל הלוויה כך. כך הרבה יהודים מקיימים מה שכתוב בתורה, זה הייחוס של יוסף. רק השבוע נדמה לי שהבנתי מה שכתוב שם. בעברית, לקיים זה לא לבצע את מה שכתוב. כשאני אומר שאני מקיים את השטר, אני אומר שאני זה שנותן לשטר הזה את הקיום. בלעדיי אין לשטר תוקף. קיים זה מה שכתוב בזה, אין בכלל תורה בלי שאנחנו מסיקים את המסקנות האלה של החזרת עצמות יוסף חזרה לשכם. הקיום של התורה ניתן על ידי זה. הפקודה שלו והעליתם את עצמותיי. ההליכה שלו אחר אחיו, ההבנה שלו שלא יכולה בכלל להיות תורה אם אתה לא מבין את האחווה הזאת שהוא הלך לייצר, זה הקיום של התורה הזאת. לכן התורה הזאת שהולכת עכשיו בארון, שני לוחות הברית ניתנה בהר סיני, אבל מתי יש תר הקיום של התורה הזאת? שתגיעו לארץ ישראל ותעלו להר גריזים והר עיבל, ואז יהיה אישור. אז כשיהיה אישור, יהיה קיום. ותראו את יוסף מתחתיכם, אחרי שתחזירו אותו לשכם. זה יקיים את התורה הזאת. אחרת כל התורה הזאת חוזרת אחורה. קיים זה מה שכתוב בזה. משה רבינו צריך ביחד עם אהרון לייצר את המלחמה בפרעה, כי אתם מבינים מה קורה כשמגיעים משה ואהרון, ומשה הוא המנהיג? אתם מבינים איזו מכה זה לתפיסה הבחורתית של פרעה? בא אהרון הגדול ומשה הקטן, ואהרון הגדול אומר, הוא המנהיג. ופרעה פוגש את המציאות שבה החיבור ביני לבינך הוא מהותי, הוא פנימי, הוא קבוע. עד כדי כך, עכשיו חזרה לפסוקים. הוא משה ואהרון. הוא אהרון ומשה. הם הופכים להיות ליצירה אחת. הם המדברים אל פרעה. הם יוצאים משתי פיות. אבל זה שתי פיות שאומרים דבר אחד. כשאני אומר על שתי פיות שאוסרים דבר אחד, זה קיים רק במושג של איש ואישה ושכינה על גביהם. שם שהם נוצרו ביחד, ואחר כך הקודש ברוך הוא מפרק אותם. שם יש לשון רבים ולשון יחיד. נכון? בצלם אלוקים עשה אותו, זכר ונקבה ברא אותם. או, עכשיו זה חוזר שוב. הוא אהרון ומשה, הם המדברים, הוא משה ואהרון. ויעש משה ואהרון, כאשר ציווה אותם, כן עשו. אתם רוצים להגיד לבני ישראל, איך אפשר בסופו של דבר להיגאל? הדרך היא להבין שאת ייחודך האישי באמת, אתה לא תמצא על ידי השיטה הפרעונית. כי כשעם חי במצרים הוא לאט לאט משוכנע שבסופו של דבר החזק ינצח. כבר 80 שנות עבדות פרך החזק מנצח. מה אתה בא ואומר לנו פתאום? שזה לא יקרה. למה לא שמעו אל משה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי? מקוצר רוח ומעבודה קשה. אנחנו עבדים. מה אתה אומר עכשיו? שעבדים יכולים להיות בני חורין? על מה אתה מדבר? איך עבדים יכולים להיות בני חורין? יוצא משה ורואה איש מצרי מכה איש, איש עברי מכה איש מצרי מכה איש עברי, הוא מבין? זאת התפיסה, זאת התפיסה של פרעה. זה היה נוגס, אומרים חז"ל. זה היה נוגס מצרי. אז התפיסה היא שהוא הרודה. התפיסה הזאת עברה גם אלינו? גם עברי מכה עברי? אז הוא ניגש אל האיש המכה ואומר לו, רשע למה תכה רעך? ושוב טועים פה. הוא לא רוצה לעשות לו כלום. הוא רק אומר לו, רשע למה תכה רעך? מה הוא עונה לו? מי שמך לאיש שר ושופט? זה פילי פלאות. זאת אומרת שאם הייתי שר ושופט, אז אני כן יכול להגיד לך. למה? בגלל הטייטל? כי הוולבו מאחוריי? כי אתה מפחד ממני? כלומר, אין שום ערך לאמירה אם היא לא נאמרת על ידי מישהו שהוא חצי מטר יותר ממך באוטוריטה? אין לך בכלל חיים? אין לך כלום? מי שמך לאיש? מה זה רלוונטי? תגיד, הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, הרי זה מה שאתה רוצה להגיד. מה שייך בכלל שר ושופט? אתם מבינים עד איפה זה הגיע השיעבוד? אם היית שר, אז הייתי שומע. לקדנציה הקרובה. אבל מה אתה? סתם. סתם בן אדם קוראים לזה. מה אתה יכול להגיד? התפיסה הזאת, האקמימות הזאת, היא האכן נודע הדבר שזועק משה רבינו. כבר הזכרנו פעם. זה מה שקורה בדיוק 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 לבת פרעה. היא לדעתי הדמות המופלאה שלנו פה. גדלה ילדה בבית שהוא התומעה של התומעה של התומעה, השיא של הרודנות והעבדות עלי אדמות. בת פרעה. זה שמה אגב, אין לה שם, כי כל עניינה זה בת פרעה. לא כתוב השם שלה בכלל. אחר כך יהיה לה שם. בהמשך יקראו לה בת יא. ובמדרש נפלא מופיע, אמר הקדוש ברוך הוא, לא הוא אביך, אני אביך. אני רוצה אותך, שתהיה ביתי שלי. אבל עד אז היא נקראת בת פרעה. תמיד אמרתי, איך זה קורה שם? בוא נראה שנייה את הפסוקים שם בבת פרעה, זה ממש מתחבר. תראו את הפסוקים שם בבת פרעה. מקור 11. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, פסוקים מאוד מוזרים, פרשה כל כך ידועה, ולכן לא עוסקים בפסוקים אולי מספיק. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, אגב, בעיה בעברית, נכון? לא רוחצים על היאור. הולכים על היאור, נניח שזה על יד, אבל רוחצים ביאור. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. אגב, אז אם כתוב פה על ופה על יד, זאת אומרת שעל זה לא על יד. ונערותיה הולכות על יד היאור. טוב, ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותיקחיה. ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה, נכון? שם כל הסיפור מתחיל? אומר רש"י, את עמתה, את שפחתה. הכי פשוט. איך רש"י לימד אותנו תמיד? אני ליישב פשוטו של מקרא באתי. את עמתה, את שפחתה. קשה משהו? לא. ורבותינו דרשו לשון יד. עמתה כמו עמה, ידה. אבל לפי דקדוק לשון הקודש היה לו להינקד עמתה מם דגושה, והם דרשו את עמתה את ידה, שנשתרבבה עמתה עמות הרבה. אגדה מעניינת, כולנו זוכרים אותה מהגן. שנשתרבבה עמתה עמות הרבה, היא שולחת את ידה, ויש לה הרבה 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 ידיים, כאילו, והיא מגיעה עד לתיבה. יופי. יודעים מה קשה לי ברש"י? שרש"י מביא דרש, זה לא חדש לאף אחד. אבל רש"י מביא דרש, כי יש לו בעיה בפשט. רש"י מביא דרש, רק כאשר יש לו בעיה בפשט. אבל כשרש"י מביא דרש, והדרש עצמו קשה, זה אני לא זוכר. הוא מסביר למה הדרש קשה. כלומר, הוא אומר פשט, אין לי שום בעיה עם הפשט, ואז הוא מביא דרש, והוא אומר, אבל הדרש קשה. אז מה אתה הבאת? שמה הבאת? הרי אתה רוצה ליישב פשוטו של מקרא. לעניות דעתי, אחרי זה כתוב שם, ותפתח ותראה הוא את הילד, אז רש"י אומר, כאן זו דוגמה קלאסית. ותפתח ותראהו את הילד, את מי ראתה? את הילד. זהו פשוטו. ומדרשו שראתה עמו שכינה. זה כבר רש"י מאוד יפה. כי כתוב היה צריך להיות כתוב ותפתח ותראה את הילד בעברית. למה כתוב ותפתח ותראהו? אומר רש"י בפשט אפשר. אבל מדרשו, כדי ליישב פשוטו של מקרא, אביא לך גם מדרש יפה. זאת שיטת רש"י קלאסית. אבל מה שכתוב שתי שורות לפני כן זה ממש לא, זה לא, אנחנו לא מכירים דבר כזה. מביאים פשט, אחרי זה מביאים דרש, למרות שהפשט לא קשה בכלל, והדרש קשה. זה לדעתי פלאי פלאות אם חושבים על הפסוק. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ועוד רגע נחזור לפסוק, ואני שואל לפני שאני ממשיך בכלל בפסוקים האלה את השאלה הכי פשוטה. בת פרעה רוצה לקחת את משה, צדיקת יסוד עולם, באמת דמות מופלאה. תגידי, נסיכת מצרים, את הולכת עם כל הנערות. מה, זה צחוק? את החלטת שלוקחים את... לא יהיה על זה רעש בכל העיתונות? לא יגידו בת פרעה לעיני כל הנערות והאמה שלה וכולם, לקחה את הילד העברי כי התחשק לה. אז למה שאנחנו נקיים את כל הבן הילוד? עכשיו אני רוצה להיות מצרי לויאלי. איך אפשר לקיים את זה? אפשר להגיד בת פרעה עושה מה שהיא רוצה. כן, אבל זה עובר בנערותיה. לעניות דעתי רש"י רוצה להגיד, באמת נכון, לפי זה היא שלחה את שפחתה והכל בסדר. לעניות דעתי רש"י רוצה להגיד, זה קשה מאוד להניח שבת פרעה עושה פעולה כזאת בפומבי. אחר כך היא אולי תגלה את זה לאביה, אבל לעשות פעולה כזאת לא עושים בפומבי. לכן לפי זה פסוקים נפלאים. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, עוד מעט נדבר על היאור ועל יד היאור. היא הולכת לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. פתאום הנערות נעלמות. ותשלח את שפחתה. את המטה. פתאום אין נערות. אומר הנציב, הסבר כל כך עמוק. בת פרעה הולכת לרחוץ על היאור. נערותיה הולכות על יד היאור. היא רוצה לקחת את התיבה. הדבר הראשון שהיא תעשה כדי לקחת את התיבה זה להשתחרר מכל הנערות. אז קודם כל, היא רוצה עכשיו ללכת לרחוץ. אז נערותיה עזבו אותה, ונשארה רק המתה, השפחה הצמודה, שבק, השומר האישי הכי צמוד. בסדר? א' ב' של פרטיות, נכון? אז נערותיה שהלכו על יד היאור, מחכים בצד, נשארה המתה. עכשיו היא רוצה לקחת את התיבה. מה היא תעשה? היא לא יכולה לסמוך על המתה. אומר הנציב, ותשלח את המתה. היא שולחת את המתה. שאלתי את עצמי פעם, אז למה זה לא ותשלח את המתה? כי לשלח זה לגרש. כשאני נותן לך איזה ייעוד, זה ותשלח, וישלח יעקב מלאכים. היא לא אמרה לה סתם תלכי, כי תגיד לה מה אסור לי, השבק לא מאפשר. אמרה לה, תעשי טובה, רוצי רגע, תביא לי את המגבת. ותשלח את המתה, ותיקחם. ממשיך הנציב, אז למה הדרשה על האמה והיד? פילי תלות. כשהיא שחררה ממנה את אמתה, פתאום בפעם הראשונה בהיסטוריה, נסיכת מצרים הגדולה, בלי שפחות. היא לבד. היא תינוק חדש. כשהיא השתחררה מהבלוף של בית העבדים, היא פתאום ראתה את התיבה הזאת ואמרה, לא יכול להיות שלא ניקח את זה. אז היא נהייתה בת חורין. אבל לא סתם אז היא נהייתה בת חורין. כשהיא שלחה את המתה, היא נהייתה בת חורין. ואז כשהיא שלחה את ידה, היא פתאום גילתה שכשהיא בת חורין, אין שום דבר שיעמוד בפני הרצון. היד הזאת תשתרבב 1,000 קילומטר. היא תגיע לאן שהיא רוצה. היא תגיע לא לאן שהבוס שלה רוצה. היא תגיע עכשיו לאן שהיא רוצה. כי סוף סוף היא פה. בת פרעה יצאה מגלות מצרים פעם אחת, כשאמתה הלכה להביא את המגבת. כשהנערות עזבו אותה, ואז היא יכולה הייתה ללכת לשם. באותו הרגע, היא יכולה לראות שכינה. מאיפה היא מבינה בשכינה? היא למדה את זה בבית, אצל אבא? קורסים על שכינה? היא פותחת את התיבה והיא מסתכלת בפנים והיא אומרת, זה מה שלא ראיתי אף פעם. ותפתח ותראהו ראתה שכינה על פניו. אי אפשר לראות שכינה כל עוד פרעה מעלייך והאמה מתחתייך. מי שרוצה להעמיק, זה מה שראתה אמא של משה. והרי פסוק נורא. הפסוק שם נולד משה, אז כתוב בפסוק, ותראה אותו כי טוב הוא. מה היא עשתה? ותצפנהו 3 ירחים. זה בעצם פסוק כל כך תמים, תחשבו רגע, הוא נורא. ותראה אותו כי טוב הוא. אתם מכירים אמא יהודייה, שהסתכלה על הילד שלה ולא אמרה שהוא טוב? זה הרי לא יכול להיות. והוא גם תמיד הכי טוב. ותראה אותו כי טוב הוא. והחלק השני של הפסוק הוא יותר נורא. ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו. כלומר, אם הוא לא היה כל כך טוב, מה היא הייתה עושה? אתה זורק את החוצה? מה כתוב פה בכלל בפסוק? אם אתם רוצים להבין פסוק כפשוטו, אני לא מבין מה כתוב פה. ותראה אותו כי טוב הוא, אמרה, זה ממש חמוד. הכי טוב שיש, שווה לשמור. גבלת. ותצפנהו שלושה ערכים. אז רשי אומר, עכשיו אתם מבינים מה הבעיה בפשט של רשי. כשנולד, נתמלא הבית כולו אורה. נו, יופי של דרשה, אבל מה, מאיפה, מה זה, מה... איך זה קורה? מה זה עניין חשמלי? איך זה קורה? אתם מכירים אמא שכשהילד של הנולד לא אומרת שמתמלא הבית כולו אורה? זה אותו דבר. מה כתוב פה? מי שחושב לעומק, זה פלאי פלאות. אמרתי מקודם שהגלות הראשונה הייתה של אדם וחווה מגן עדן. זה כמעט נכון. זו הייתה הגלות הראשונה של אנושות. אתם יודעים מתי הייתה הגלות הראשונה הראשונה? בתחילת הבריאה. כשברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, החליט הקדוש ברוך הוא לברוא את האור. וכשהוא ברא את האור כתוב, וירא אלוקים כי טוב. אז מה הוא עשה איתו? אז הוא הצפין אותו. הוא ראה את האור הטוב ואמר, אין אור כזה מתאים לעולם שאור וחושך משמשים בערבוביה. עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. אתם יודעים מה היה שם? מראה הקודש ברוך הוא את האור האידיאלי. מה ההבדל בין האור הזה לאור וחושך? הכי פשוט שיש. האור שאני מכיר הוא אור מפני שהוא לא חושך. לפעמים הוא קצת חלש יותר כי השקיעה התחילה. לפעמים עוד יותר כי יש עוד יותר שקיעה. זה לא אור באמת, זה אור יחסי. כוחו של האור שאני מכיר נובע מזה שהחושך קטן ממנו. כוחו של הטוב שאני מכיר נובע מזה שהאישה חטאה יותר ממני. האור הזה זה לא האור של וירא אלוקים את האור כי טוב. כשנולד משה חזר האור ההוא שצריך להיות גנוז לעתיד לבוא. את האור המוחלט ההוא של מי שיוצא אליך ולא יכול לראות איש עברי מכה איש עברי, הוא לא יכול לראות שמישהו הוא גדול בפני שהשני הוא קטן. הוא לא יכול לראות את זה. הוא הולך אל הבאר במדיין ורואה את הרועים מכים את הבנות של יתרו. זוכרים? מגיעות בנות יתרו ואבא שואל אותן, מדוע מיהרתן לבוא היום? מה קרה? אבל לא הבנתי, למה הם מיהרו? מה הם לקחו מים והכל? מי אמר שהם מיהרו? אבא אומר, איך יכול להיות שהיום לא הרביצו? כל יום הרביצו במצרים ובבנות חסותה. אם בנות הולכות לבאר, על פי הנועל, עכשיו צריך להרביץ. איך כתוב שם בזה אצלנו? פה מרביצים. זה פשוט. בשביל מה יש חלש? לא כדי שאני אוכל אותו. לוויתן קוראים לזה אחרי זה, כשרוצים לעשות מזה פילוסופיה עם תארים. הוא חלש, ואני חזק. יתרו אומר, אני לא מבין מה היה, מה קרה, איך פתאום, מה, העולם השתנה? ואז הן אומרות לו תשובה מוזרה מאוד, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, אומר להם תקראו לזה, זה לא ראיתי בחיים, קירן לו ויוכל לכם, איש מצרי מציל מיד רועים? זה משהו בבריאה, תבואו, תביאו אותו מהר, קירן לו ויוכל לכם, אני רוצה לראות, לא ראיתי. התפיסה הבסיסית הזאת היא החידוש של משה רבינו. התפיסה הזאת היא הסיבה שאנחנו מתעכבים במצרים. התפיסה הזאת היא הסיבה שאנחנו עוד לא ראויים למה שאנחנו צריכים להיות ראויים. התפיסה הזאת היא הגלות של העולם בתחילתו, כאשר כוחו של האור הוא כי הוא יותר מהחושך, או של האיש כי הוא יותר מהאישה, או של האישה כי היא יותר מהבא בתור, או של הבא בתור כי הוא יותר מהבא בתור. עצם היסוד הזה, זה האכן נודע הדבר. אם רוצה משה לייצר מהפכה, הוא צריך לבוא עם אהרון, ולא לטעות. אפשר לטעות ולהגיד, הרי אהרון היה סך הכל הצעת פשרה של הקדוש ברוך הוא בפרשת שמות. כי משה אמר שהוא מפחד, אז הוא אמר לו, קח את אהרון. זה לא נכון, זה לא מה שכתוב בפסוק. משה אומר שם באיזשהו שלב, שלח נא ויה תשלח. עונה לו הקדוש ברוך הוא, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר גם הוא. מה בכלל הקשר? ודאי שאהרון הולך איתך, זאת התוכנית המקורית שלי. רק אתה תצטרך להוביל, לא הוא. השליח הראשי הוא לא אהרון. אתה אמרת שלח נא ביה תשלח, זאת אומרת אהרון יוביל, לא, אתה תוביל. אהרון יהיה לך לפה. הוא יהיה לך הנביא שלך. הוא ידבר. אתה תשמע. ויצווים אל בני ישראל ואל פרעו מלך מצרים. לכשתלמדו את סוגיית משה ואהרון. את סוגיית האחווה, לא בטיוח שלה, של מילים יפות על אחדות. אלא את סוגיית האחווה העמוקה שלימדו משה ואהרון הנפגשים בהר האלוקים, תבינו ששתי ההקדמות להר האלוקים של אנוכי השם אלוקיך זה משה רבינו הרואה את הקדוש ברוך הוא ואומר הנני, ויחזור על זה עוד מעט כאשר הוא יעלה אל הר סיני באותו מקום, ואחר כך זה משה רבינו הפוגש את אהרון והופך להיות לאחד. מה יקרה כשנגיע כולנו להר סיני? גם אנחנו נראה את האש יורדת מהשמיים, ונגיד אי אפשר לראות. אותו סיפור. זוכרים אותנו שנראה את האש כמו בסנה? ונסיר את פנינו כי לא נוכל לראות, ונגיד אל משה לך תראה? הדבר השני שיהיה, זה ויחן שם ישראל נגד ההר. הוא משה ואהרון. אלה שתי הפעולות שמכוחן נוצר בעולם הר סיני. מול אהבה נדחק מלו, שם זה אהבה נדחק מלו, שאולי היום יותר מאי פעם אנחנו צריכים לשוב וללמוד אותו עוד. ערב טוב.